מתוך התחנון שחזרנו לומר אחרי ההפסקה של חודש ניסן, מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים, התרצה והתפייס לדור אני כי אין עוזר. אבינו מלכנו, חוננו ועננו כי אין בנו מעשים, עשה אימנו צדקה וחסד ואושיינו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. זכור רחמך השם וחסדיך כי מעולם אמה, יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך כי דלונו מאוד, חוננו השם חוננו כי רב סבן ובוז. ברוגז רחם תזכור, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. עוזרנו אלוקי אישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וחפר על חטותינו למען שמך.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, ד' באייר, תשפ"ד, 12 במאי 2024, 19 יום, שהם שני שבועות וחמישה ימים לעומר, הוד שבתפארת, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, אזעקה בצפון, בנהריה, לראשונה, יותר מחודש ושלושה פצועים מפגיעה קל, מפגיעה ישירה באשקלון. זה קרה הלילה. ובכלל ביום שישי לצערנו חמישה לוחמים של גדוד 931 של חטיבת הנחל נפלו בשתי תקריות קשות ברצועת עזה. התקרית הראשונה הראה ביום שישי בבוקר כשכוח רגלי של חטיבת הנחל עלה על זירת מטענים בסמטה בסמוך לבית הספר בשכונת זיתון שבצפון הרצועה. כוחות דיווחו על שני פיצוצים לפחות באירוע וארבעה חיילים נהרגו, שניים נפצעו קשה. ובתקרית אחרת לא הרחק משם נהרג לוחם נוסף מגדוד 931 במהלך התקלות עם מחבלים. בסך הכל נפלו חמישה לוחמים מהגדוד הזה של הנחל: איתי ליבני בן 19 מרמת השרון, ארמיאס מוקיראו בן 19 מבאר שבע, סמל דניאל לוי בן 19 מקריית מוצקין, יוסף דסה מקריית ביאליק ואריאל צים ממודיעין. כולם יובאו היום למנוחות. הנופלים, אנחנו מקווים שהאחרונים רגע לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. אולי יום הזיכרון העצוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. ודווקא סביב ה תאריך הזה, ציון הדרך הזה שאמור להיות בלב ליבו באמת של הקונצנזוס, כי מי לא עצוב, מי לא מתחבר לכאב, לאבל הגדול, דווקא השנה יש כאלה שמנסים לנצל את היום הזה למחלוקת, אולי פה זה יצליח להם הניסיון לחרחר מלחמת אחים. וכזכור כבר בשנה שעברה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לפני שקרה מה שקרה בשמחת תורה, כבר אז סביב הרפורמה, איזה סעיף ברפורמה המשפטית, ניסו להפוך את היום הזה לשנוי במחלוקת, לא עלתה בידם. כשאני אומר ניסו, זה התקשורת ממש עשתה קמפיין, התקשורת, ארגונים, ארגוני שמאל, פוליטיקאים משמאל. והשנה בהנהלת ארגון יד לבנים, אלי בן שם יוצא בקריאה לאזרחי ישראל, זו פנייה אישית אל כל אחת ואחד מכם. יום הזיכרון הזה הוא הקשה ביותר מאז תקומת מדינת ישראל, הוא קשה לכל אזרחי המדינה ועוד יותר לנו בני המשפחות השכולות. מאות בנות ובנים נפלו השנה מאז מתקפת השיבה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, כולם חלק ממגש הכסף שעליו ניתנה לנו המדינה. אלפי אמהות, אבות, אחיות ואחים, אלמנות, יתומים, בנות ובני זוג, סבים וסבתות הצטרפו למעגל השכול. בתי עלמין הצבאיים היו מאז ומעולם הפנתיאון הלאומי של ישראל, בהם קבורים מיטב הבנות והבנים מכל הדעות והעמדות שלחמו יחד ונפלו יחד כתף אל כתף. הנופלים בני כל הדורות הם סמל לאהבת העם וארץ, סמל לערבות הדדית, לרעות. אז לא נפר את קדושת יום הזיכרון. ביום הזיכרון הקשה הזה כולנו משפחה אחת, כולנו משאירים את המחלוקות והוויכוחים מחוץ לבתי העלמין, נתייחד עם זכר יקירינו בכבוד למען בני המשפחות השכולות ולמען כל הנופלים, כדי שנהיה ראויים לגבורתם, לקורבנם ולזכרם. צריך לבקש, ממש להתחנן, את מה שכל כך מובן מאליו, כי חלק מהשיטה לחלל פה את הכל, שום דבר לא קדוש, כן? יום כיפור לא קדוש, ופסח לא קדוש, ואף חג מחגי ישראל, וגם היום הזה, יום הזיכרון, גם אותו מנסים לחלל ולשסות, ונראה מה יהיה. בסופו של דבר אני חושב שזה יעבור בשלום, אבל רק לחשוב על הכאב שעצם הגברה של הקולות האלה שקוראים למחאה ונגד הפוליטיקאים, כמה כאב זה גורם למשפחות השכולות, אפילו אם הכל יעבור כמו בשלום, כן, ויוכלו לבכות, להתאבל בשקט, אבל על עצם האהבה אמינה, כמה צריך להיות רעים ומרושעים כדי לעורר את הדבר הזה. בהמשך נדבר עוד על יום הזיכרון, כמובן שמחר תוכנית מיוחדת שתוקדש ליום הזה ולנופלים במערכות ישראל, פעולות האיבה. אבל עכשיו לזירה שאנחנו נמצאים בה בעיצומה. עמנואל שילו כותב שאחד המרכזים, הלקחים המרכזיים שעלינו להפיק מאירועי המלחמה הנוכחית, נוגע לצורך לבצר ולחזק את עצמאותינו, כן? כבר עם הפנים לא רק ליום הזיכרון, אלא גם ליום העצמאות שמגיע אחריו. ואחד הלקחים הוא לחזק את עצמאותינו, גם במובן של אי תלות בגורמים חיצוניים, גם אם הם ידידותיים. במלחמה הזאת עלתה לתודעה באופן בולט העובדה שהתלות שלנו בארצות הברית כובלת את ידינו, ובמידה לא מבוטלת חוסמת את דרכנו אל הניצחון. התמיכה המוסרית, הצבאית והמדינית שלה זכינו בתחילת הדרך מצד ממשל ביידן, התגלתה כחיבוק דוב כאשר נשיא ארצות הברית ואנשיו הרשו ומרשים לעצמם להתערב יותר ויותר באופן ניהול המלחמה, ולצמצם את תמיכתם הגורפת הראשונית לכדי תמיכה על תנאי. ערביי עזה חגגו את הטבח הנורא שביצע בנו חמאס, ואינם נוקפים אצבע כדי להשתחרר משלטונו, להסגיר את ראשיו או לסייע לשחרור חטופינו. למרות זאת, הסבל שעובר עליהם מדיר שינה מעיניהם של ביידן ואנשיו, שאינם חדלים לטבוע מאיתנו רמת התחשבות באויב שארצות הברית מעולם לא דרשה מעצמה במלחמותיה הרבות. הם מתיימרים כביכול לדאוג לטובתנו או להגן על זכויות אדם, אבל כל מתבונן אובייקטיבי יודע שהמניע האמיתי הוא הצורך הפוליטי הנואש לחזר אחרי הקול הערבי במספר מדינות מתנדדות לקראת ההתמודדות בבחירות מול טראמפ, הצורך הביטחוני והמוסרי למוטט ולרסק את העמלק החמאסי, אולי מוכר על ידי הממשל באופן עקרוני, אבל בפועל אנחנו רואים כיצד ביידן ואנשיו קובלים את ידינו ומנסים לכפות עלינו את האינטרסים שלהם. הם מונעים מאיתנו חימושים, מאפשרים להניף מעלינו את חרב המשפט הבינלאומי, מגבילים את תגובותינו לפרובוקציות חיזבאללה ואיראן, מתנים את תמיכתם בנו במועצת הביטחון בצייתנות לתכתיבים שלהם, ואף מרשים לעצמם לקחת צד במאבקי הכוח הפוליטיים בתוכנו. במהלכיהם המדיניים הם חותרים להפוך את טבח שמחת תורה לאירוע המכונן של מה? של הקמת מדינה פלסטינית ושחרור סיטוני של הגרועים שבמחבלים הרוצחים מבתי הכלא. אולי לא נוכל להיגמל ברגע אחד מהתלות שלנו בארצות הברית, אבל חובה להתחיל לצעוד בצעדים ראשונים בדרך הארוכה הזאת, להכין מלאי של חימושים וחושר ייצור עצמאי שנוכל למצוא אלטרנטיבה לעת הצורך לווטו אמריקני במועצת הביטחון. אנחנו צריכים לבסס את רכישת הנשק שלנו על מדינות נוספות, לוותר לחלוטין על הסיוע הכספי לצורכי ביטחון מארצות הברית שמחייב אותנו לרכוש נשק דווקא אצלם, ושהכלכלה שלנו מספיק חזקה כדי להסתדר, להבין שהכלכלה שלנו מספיק חזקה כדי להסתדר בלעדיו, ובאופן כללי לכונן עם ידידינו האמריקנים יחסים של ידידות אמיצה ושיתוף פעולה, לא יחסים של תלות ביטחונית, כלכלית, מדינית ותרבותית. החלטת הממשלה לפתוח במתקפה על אזור רפיח למרות התנגדות אמריקאית עזה, יכולה להיות צעד ראשון בדרך הזאת. הממשלה העומד בראשה ומפלגות הימין שדחפו לכך ראויים להערכה על עמידתם התקיפה, ועדיין מדובר בפעולה מוגבלת ולא מספקת, לא מספקת, בין השאר כתוצאה מהלחץ האמריקאי הזה. עלינו להמשיך ולעמוד על שלנו, להשתחרר מהתלות צעד אחר צעד, עד שנשיג עצמאות מלאה. כן, ערב יום העצמאות, הגיע הזמן לצאת באמת לעצמאות. נדבר על כך בהמשך, אבל עכשיו הפסקת פרסומות ראשונה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
חזרנו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו 7:21, בת שבע סדן כותבת, קודם כל היא מחוברת ליום הזיכרון בקשר דם, היא הבת של הרב אלי ודינה הורוביץ שנרצחו בפיגוע בביתם בקריית ארבע בליל שבת פרשת פקודי בתשעין סמך ג', אבל כותבת לא רק על השכול, אלא על החיים והרבה אמונה וחיזוק בכל ימות השנה. ובימים אלה היא כותבת על התקופה שאנחנו נמצאים בה, מה יהיה? כולם שואלים מה יהיה? תהיה עסקה? כמה עמוקה תהיה הכניסה לרפיח? היא מספרת שאני רוצה בתוך האי ודאות לעשות בדיקת עוגנים. במה אני נאחזת? וכאן היא כותבת ממש ככה רשימה כזאת של עוגנים ברשימה קצרה. קודם כל אני יודעת בוודאות שהמציאות הולכת לטוב. בסוף יהיה טוב. מה נעבור בדרך אני לא יודעת. אני יודעת שאם מסתכלים בפרספקטיבה של ההיסטוריה היהודית, על כל תקופות השפל שלה, המגמה ברורה והיא לטוב. שתיים, אני יודעת שיש לנו שליחות בעולם. יש לעם שלנו בשורה להביא לעולם, ועלינו למלא את שליחותנו. האם נצליח להיות אור לגויים, להיות אומה שמצליחה להקים מדינה שמושתתת על ערכי נצח? סימן שאלה. שלוש, אני יודעת שאת הרוע צריך למגר, יודעת שזה יקרה, לא יודעת כמה זמן זה ייקח ומה צריך עוד לקרות כדי שהטוב ישמיד את הרע, אבל בסוף הטובים מנצחים. ארבע, אני יודעת שאנחנו עם אחד עם הרבה גוונים, ואף גוון לא הולך להימחק, ולכן משתדלת ללמד זכות, להקשיב, לחשוב על המאחד. כשאנחנו מסתכלים על אותה נקודה באופק, גם אם אנחנו עומדים במרחק אחד מהשני, החזון המשותף מאחד. יפה, היא מדברת על אחדות סביב חזון משותף, אחרת אני לא הייתי מצטט את זה, כי אני חושש מדיבורים על אחדות ואחדות, דיבורים שטחיים וגם דיבורים לפעמים מניפולטיביים. ראינו כמה, איך ניצלו את הרגש הזה של אחדות, של להיות ביחד, כל מיני גורמים פוליטיים מפוקפקים ודיברו בשם האחדות. אבל בת שבע הורוביץ כותבת, בת שבע סדן כותבת על אחדות סביב מכנה משותף, סביב ערכים משותפים, סביב הזהות היהודית שלנו. וכאן אנחנו בהחלט מאוחדים, צריכים להתאחד סביב זה. נקודה חמישית, אני יודעת שהמחיר הכבד שאנחנו משלמים הוא לא לשווא. הכאב הגדול שכולנו נושאים יחד עם משפחות השכול, הפצועים והחטופים, הוא עדות לכך שאנחנו זוכרים, מחויבים ואחראים לעשות הכל בשביל עתיד טוב יותר למדינה שלנו. שש, אני יודעת שגילויי הגבורה, הסולידריות והנחישות שהפציעו כאן בימים הראשונים, הם תמצית ה-DNA שממנו אנחנו עשויים, וגם כשרוח ההתנדבות יורדת והציניות שוטפת את רחובותינו, ה-DNA לא משתנה. שבע, אני יודעת שהדורות הולכים ומשתבחים, והילדים שגדלים היום בצל המלחמה, ולאור סיפורי הגבורה, יהיו טובים יותר, מאוחדים יותר, נחושים יותר, ומאמינים יותר בצדקת הדרך. שמונה, אני יודעת שכל ידיעה חדשותית שאני קוראת, מספרת על מציאות חלקית וחולפת. ולכן, גם אם היום הרבה מהידיעות הן מייאשות ומעוררות פסימיות, אני עורמת אותן בערימה בצד ומנסה לראות מעבר אליהן את התהליכים הגדולים שנסתרים מן העין. 9.1 לפני האחרונה של בת שבע סדן, אני יודעת שרובנו שוחרי טוב, וגם אם יוצאות מאיתנו שנאה וזעם, הן בוקעות מתוך אכפתיות ורצון אמיתי שדברים יהיו אחרת. אני מברכת את החיכוך ומקווה שהוא יהפוך לדיאלוג מפרה, אוהב ואינטלקטואלי. ושוב, הערת הזרה מבחינתי לסעיף הזה שכולנו שוחרי טוב, זה נכון, זה נכון, אבל יש ארגונים קיצוניים שממומנים היטב ומנסים לעורר את הנקודות הרעות שבכל אחד. ואצלם לא צריך לחפש את הטוב, צריך להידבר עם אנשים, לחפש את הטוב, לקרב יהודים, להתאחד סביב הערכים המשותפים שלנו, המורשת המשותפת, אבל לא צריך ללכת לשיחות פיוס דווקא עם האויב שלנו, האויב מבית, שמשתמש בנו כתמים שימושי, כחלק מהקמפיין שלו לשנאה ולכיתוב ולפילוג. נסעתי בשבוע שעבר באיילון, וואי, ועיניי באמת חשכו, הציבו מהקמפיין, זה לחזור על מלא למה שהיה כאן לפני שמחת תורה. פתאום כל השלטים חזרו, הציובים האלה, עוד רגע אגרוף גם יהיה כאן. כל האיילון, שטיפת מוח של הרוגים, ואתה הראש ואתה השם, ולסכסך ולפלג, בהמון המון כסף. השלטים האלה עולים מיליונים, מאות מיליונים, הם הופכים במצטבר, ויש מישהו שמשלם את זה, ויש לו עניין לעורר פה איזשהו רגש, והוא מצליח. המון המון כסף משקיעים מחוץ לארץ כדי לפלג ולסכסך, ואת הגורמים האלה, אותם אנחנו לא צריכים להבין ולהתפייס איתם. יש לנו מספיק מיליוני יהודים לדבר, להכיר, להתקרב, עד שנגיע לראשי הארגונים האלה שמטרתם היא בדיוק הפוכה. נקודה עשירית שכותבת בת שבע סדן, אני יודעת שגל השנאה והאנטישמיות שסוחף מיליונים ברחבי העולם הוא זמני. ההיסטוריה מראה לנו שאחת לכמה שנים יש צונמי של אנטישמיות. ככה זה תנועה עולמית שמזכירה לנו שלפעמים מה שמגדיר את הזהות היהודית זה השנאה כלפינו. הוא יעבור הגל הזה כשלא נצטרך סתירת לחי מצלצלת כדי לזכור מי אנחנו. ועוד עוגן אחרון והכי חשוב, אני יודעת שאני לא יודעת, אני יודעת שזה בסדר להתנהל בתוך אי ידיעה, כי יש מי שמנהל את העולם, ויש תנועה רוחנית אלוקית שאני חלק ממנה, והכי כיף בעולם להתמסר לידיעה הזאת שאני לא יודעת, ושאני בידיו הטובות של השם יתברך. אלה העוגנים שלי, שואלת מה העוגנים שלכם? הנה אחד העוגנים שחזר אלינו, פתחנו בדבר ההתעוררות עם התחנון שחוזר עלינו אחרי חודש ניסן, ונשמע את יונתן ניצן ביחד עם רבו בביצוע המופלא, רבו הרב מרדכי אוירבך, של קטע של שורה אחת מתוך התפילה הזאת, שומר ישראל, שמור שארית ישראל.
שמור שארית ועל יובד ישראל יעל יובד ישראל הוי מרים הוי מרים שמה ישראל אומרים 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 שמיים שומר גוי אחד שמור שארית עם אחד ועל יובה גוי אחד ועל עם יחד עם שמך השם אלוקינו השם אחד עם יחד עם שמך עם יחד עם שמך השם אלוקינו השם אחד גוי קדוש שמור שארית עם קדוש ועל יובת גוי קדוש ועל יובת גוי קדוש המשל המשלשים לשלוש קדושות לקדוש המשלשים המשלשים לשלוש קדושות לקדוש
שומר ישראל יונתן ניצן והרב מרדכי אוירבך. עזרא איימן כותב בקבוצת סוללים דרך שעוסקת בדיוק בנקודות האלה שהזכרתי קודם לפני השיר, לא להתבלבל וליפול שדודים מול המילה אחדות ולדעת לזהות אויב, כן גם אויב מבית ולדעת להיזהר ממילים יפות ומרגשות. והוא כותב כך, הרבה פעמים אנחנו שומעים אמירות והכרזות שבאנו לכאן כדי ליצור חברת מופת. כל תנועה חדשה שקמה כפטריות אחרי הגשם מיד מכריזה על חזונה להקמת חברת מופת. חברת מופת נשמעת כמו שאיפה טובה מאוד. איזה אדם מוסרי יכול להתנגד להקמת חברת מופת? האם כדאי להצטרף לקריאות כאלה? איפה נולדו קריאות כאלה? ומה זה בעצם אומר חברת מופת? ואיך מתכוונים להקים אותה? אז הנה כמה כללים. א', כלל אצבע, מימי הנצרות ועד ימינו, למדנו שהצהרות והכרזות על ערכים אוניברסליים יפים צריכים בדיקה הרבה מעבר לתוכן המילים. מישהו לא מסכים שהאהבה וחמלה הם ערכים חשובים? לפי הנצרות, מישהו היה עולה בדעתו, סליחה, לפני הנצרות, מישהו היה מעלה בדעתו שאפשר להתעלל בערכים הכי יפים? ובכן, המילים חשובות, אבל המעשים והחיים יותר. כבר לימדונו חכמינו במסכת אבות, וזה כן, זה ספר מופת, כדאי. אז מה הכוונה חברת מופת? חברה שחיה לאור ספר המוסר היהודי המפורסם, מסילת ישרים או פרקי אבות שהזכרנו? או האם הכוונה חברה שבניה לוחמים עזי נפש שמקיימים את דברי דוד המלך, ארדוף אויבי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם? האם הצירי חברת המופת התכוונו לאחד מהפירושים האלה? משום מה כנראה שלא. הנה הצעת הגשה שלי, כותב עזרא היימן. מכריזי חברת מופת בדרך כלל מתכוונים שתפיסת העולם הליברלית אוניברסלית שלהם היא המופת. ואלה הערכים והאנשים שצריכים להוביל, גם אם ההתנהגות שלהם ממש לא מופתית בשום קנה מידה אנושי. נקודה שנייה, הוא אומר, זה בעצם נוקב יותר. הצהרת חברת המופת היא משורשה סוג של סימן היכר, מין סלקטור בכניסה למועדון האנשים הנאורים. רעיון חברת המופת היה ועודנו חלופה או לפחות בעל קדימות עליונה לרעיון ישראל כבית לאומי לבני כל העם היהודי. יש שרוצים לייצר פה חברה שמיישמת את הערכים הנכונים להבנתם. אל החברה הזאת יכולים בחסדיהם להצטרף גם היהודים הפרימיטיביים שטרם נחה עליהם רוח הנאורות. אני מציע כאן אחרת. ישראל היא בראש ובראשונה, לפני כל דבר אחר, בית לאומי לעם היהודי כולו. מדינת ישראל היא לא פרויקט ניסיוני למימוש ערכי הסוציאליזם או הנאורות, או אפילו מוסר הנביאים. היא קודם כל פשוט בית. חוסר ההבנה של הדבר הפשוט הזה מוביל את המוכנות הבלתי נסבלת להעלות באש את הבית, כיוון שלא מובילים אותו בעלי הערכים הנכונים לשיטתם, כן? כמובן, כל השריפות באיילון מתקדשות בקדושת רעיון חברת המופת להבנתם, ממש מדורה למופת. כן, הזכרתי פה קודם גם את השילוט, את השלטים במיליונים באיילון ש... קוראים ל, 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 ו, ומסיתים גם במילים יפות ומרגשות כאלה ומחיבות וקוראים לערכים האלה, כשבעצם מה שמסתתר מאחוריהם זה הרבה שנאה והדרה והחרמה של רוב העם. והוא ממשיך ומאבחן, המשפטים זה לא המדינה שהתכוונו לבנות, או לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, או איתם אני לא רוצה לנצח. כל אלה משפטי מפתח של בעלי חברת המופת במרכאות, שמרוב מופתיות לא מסוגלים להרגיש שייכים לבני עמם הפרימיטיביים. נקודה שלישית, שאיפות מוסריות נעלות הן בליבת החיים של עם ישראל, אבל נזכור ש... אחת, ישראל היא קודם כל בית ולא פרויקט מימוש רעיונות של האליטה. דבר שני, נדון בלב פתוח ונפש חפצה איזה ערכים באמת עם ישראל מקדש מדורי דורות ורוצה לקדש לעתיד, ולא נניח מראש שניצחון על אויבינו וציפייה לבניין בית המקדש לא יכולים לבוא בקהל המופתיות, ולעומת זאת החלת האויב כן. כלומר, אנשים מדברים איתנו על חברת מופת וחברת מופת, אבל זה נשמע טוב, אבל המופת שלהם הוא מופת אחר לגמרי משלנו. כך כותב בקבוצת סוללים דרך עזרא היימן, ו אני ממליץ על הקבוצה הזאת, מי שרוצה להצטרף מוזמן לפנות אליי במייל האישי שלי, ידידיה מאיר בג'ימל, ואני אשלח לכם לינק להצטרף לקבוצה הזאת שעושה סדר בדברים וברגשות ובשיח המבלבל. ואני ממשיך באותה נקודה, קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל פרשת השבוע שלנו, זה בעצם פרשיות השבוע, שנה מעוברת, לא קראנו אותם ביחד, אבל אחרי מות וקדושים, ואחרי שבשבת שעברה קראנו לא תקיע ארץ אתכם, עוד מעט נחזור לזה. בסוף הפרשה שלנו השבת, פרשת קדושים, ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ורשי על הפסוק הזה השבת קראתי, ו זה רשי כזה מפורסם, אבל כמו כל דבר, אחרי שמחת תורה, כמו הרבה פסוקים, הרבה תפילות, הכל פתאום הרבה יותר נוגע, נכון? אז רשי מסביר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי, ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. פשוט מפחיד לקרוא את הדברים האלה שמגיעים אחרי, כמו בפרשה הקודמת, שוב נגיע לזה מיד, נעשה תזכורת לפרשה שעברה, אבל אחרי פסוקים שמדברים על עריות, כלומר על קדושה, על לשמור על קדושה, קדושת העם היהודי, קדושת המשפחה היהודית, בעיקר בארץ ישראל, ואם אתם לא, אם אתם הולכים כדרך האומות, ועם התרבות של האומות, ועם תחרויות הזמר, כן, אפשר כל אחד לחבר את זה, לא חסרות דוגמאות בימים אלה, ביממה הזאת, אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי, ואם לאו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, זה רשי, כן? הרי שמביא את חזל, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. עכשיו, מה זה נבוכדנצר וחבריו? זה חבריו לדרך. סינואר הוא חבר טוב של נבוכדנצר, וכן הלאה, ונסראללה הוא חבר של נבוכדנצר, וכל היתולות מאיראן, אלה החברים של נבוכדנצר. ואומר לנו הקדוש ברוך הוא בפרשה, אם אתם מובדלים מהם, אם אתם קדושים, אתם שלי, ואם לאו, אז אתם עוברים למישהו אחר. דברים כל כך מפחידים, ומצד שני מעודדים. יש לנו פה את המתווה לניצחון המוחלט. איך אפשר לחזור איך אפשר להיות של הקדוש ברוך הוא ולא של החבורה הזאת, נבוכדנצר וחבריו. כך בסוף פרשת השבוע שלנו, פרשת קדושים, ושבת קודם, באחרי מות, ולא תקיע הארץ אתכם בתמכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. ושוב, דימוי כל כך קשה, כל כך לא אסתטי, שאם אני לא טועה לא מופיע בתורה בהקשר אחר, ובכלל התורה נזהרת, לא להגיד מילים בוטות, כן, החיה שאינה תאורה וכו' וכו', הכל קדוש, ופתאום פה ביטוי כזה, כזה דוחה, לא תקיע הארץ, רק לדמיין את זה, כן? ואומר רשי, ולא תקיע הארץ אתכם, משל לבן מלך, שהחילו דבר מאוס, שאין עומד במאה ולא מקיאו, כך ארץ ישראל, אינה מקיימת עוברי עבירה. פשוט טבע כזה של ארץ ישראל, זה מאוד פשוט. ובהמשך, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תתמאו בהם, אני השם אלוקיכם. ושוב אומר רשי, האם תתמאו, אם כן תתמאו, איני אלוקיכם, ואתם נפסלים מאחריי. ומה הנאה יש לי בכם? מה הנאה יש לי בכם? אם אתם כמו כל הגויים, אז מה מייחד אתכם? טוב, עם הפסוקים המפחידים והמעוררים האלה, ושוב, שנותנים לנו דרך ברורה לניצחון, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריה נמשיך ונדבר על מדינת ישראל, ערב יום הזיכרון וערב יום העצמאות בתקופה ההיסטורית והמכוננת שאנחנו חיים בה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו עכשיו 742 שנים כבר, שנים על גבי שנים, הרב מנחם ברוד כותב במאמר הקצר בשער של שיחת השבוע, מאמר שבועי, והוא תמיד אני נפעם איך הוא בכמה משפטים, אבל בכמה פסקאות יחסית בקיצור דברים כל כך מדייק ומסכם ונותן גם חזון. והנה הוא עושה את זה שוב בפעם מי יודע כמה, ערב יום הזיכרון ויום העצמאות, והוא כותב כך: 76 שנים אחרי הכרזת העצמאות אנחנו מביטים בנעשה בימים אלה ממש ותוהים אם לזה עצמאות יקרה. האם יש עוד מדינה אחת שכל מדינות העולם מתערבות בענייניה הפנימיים והביטחוניים ומרגישות שיש להם זכות להורות לה איך להתנהל? מידת ההתערבות הגיעה לממדים אבסורדים בשנים האחרונות. מדינות זרות מממנות עמותות שפועלות לשינוי דמותה של המדינה. ממשלות זרות מזרימות כספים רבים לארגונים שעותרים בלי הרף לבתי המשפט ומכבידים על אכיפת החוק. ערבים שעוסקים בבנייה בלתי חוקית מקבלים כספים ממדינות העולם מתוך מגמה ברורה לחרסם בריבונות הישראלית. ראינו את עוצמת המעורבות גם במערכה בשנה שעברה ליצירת איזון במערכת המשפט. כמעט כל מדינה ראתה לנכון להביע את מחאתה על הליכי החקיקה, כאילו זה דבר נורמלי שמדינה אחת מתערבת במינוי שופטים וביחסי הכוחות שבין הרשויות במדינה אחרת. והשיא מתחולל בימים אלה ממש. אנחנו נלחמים על חיינו כפשוטו, אחרי טבח מחריד שביצעו מפלצות החמאס ביישובים שלווים, בקשישים, בנשים, בילדים. הזוועות שהחלאות האלה עשו בשמחת תורה האחרון מתחרות ואולי אפילו מאפילות על זוועות השואה, לא בכמות, כן כמובן, אבל באיכות, באיכות של הזוועה, בשפל. האם יכול להיות בן אדם נורמלי אחד שאינו מבין כי יש לבאר מן העולם את הרוע הזה ולהבטיח שפרעות מחרידות כאלה לא יקרו עוד? והנה העולם כולו מתייצב נגדנו, מניח כבלים על רגלינו, מציב לפנינו דרישות הזויות ומופרכות, להזרים מזון ודלק לאויב הנלחם בנו, מפעיל לחצים שמטרתם למנוע את מיטוט החמאס ואת הסיכוי ליצור מציאות חדשה שתבטיח שלום וביטחון לנו, וגם עתיד נורמלי ולא שטוף שנאה ותאוות רצח לילדי עזה. קל להאשים את העולם שאינו חף מאנטישמיות, ששתק אל מול אימי השואה, ושהמוסר שלו, מוסר במרכאות, יודע לחוש חמלה על הרוצחים הברברים, ולא על הקורבנות היהודים. אבל חכמינו כבר לימדונו שלא האכבר גונב, אלא החור. עשרות שנים אנחנו מאפשרים את החור הזה, ששולל מאיתנו את עצמאותנו, ומאפשר לעולם להתערב בענייננו. ומאבחן הרב מנחם ברוד, הכל נובע מהגלות הפנימית של קברניטי המדינה. כשהיהודים רקדו מה יפית לפני הפריץ, בגלות, לא הייתה להם ברירה. לא עמד לרשותם הצבא החזק ביותר במזרח התיכון. כאן הוקמה מדינה עצמאית כביכול, ואף על פי כן היא מתנהגת כמושקה, כמו אותו יהודי מסכן, קנוע בימי הפריצים. תכלית קיומה של המדינה היהודית היא ההגנה שהיא אמורה לספק ליהודים. ראינו את ניסי הקדוש ברוך הוא בכל מלחמות ישראל, ובכלל זה במערכה האחרונה. הדבר מעיד שזה רצון הבורא, שיהודים לא יעמדו חסרי ישע, אלא יילחמו בכל הכוח והעוצמה שברשותם, כדי שדם יהודי לא יהיה הפקר. כשנעמוד בגאון מול ובנחישות על זכויותינו, ונבהיר לעולם שאנחנו שוללים על הסף את הניסיונות להתערב בענייננו, נזכה לברכת השם ולהצלחה במעשינו. אבל בשביל זה, והנה כאן החזון למדינת ישראל השנים הבאות, צריך להפיח בעצמנו רוח של אמונה ועצמאות יהודית, ולא של נחיתות מול אומות העולם, להיות בטוחים בזכות האלוקית על ארץ ישראל, ובצדקת מלחמתנו במבקשי נפשנו, וכשנסתום את החור הזה, לא יהיה לאכברים לאן להידחף, כן? לא האכבר גנב, אלא החור גנב, ואלה המחשבות שלו ערב יום העצמאות וערב יום הזיכרון. ומערב מנחם ברוד, לרבי שלו, לרבי מלובביץ', ולדברים מעוררי מחשבה שקראתי בעלון התקשרות שמביא רעיונות, מכתבים, שיחות של הרבי, מונגשות של הרבי מלובביץ', ושם הביאו השבוע שיחה שהתקיימה לפני כבר עשרות שנים, בשנות, מספרים שבשנות ה-50 וה-60, מדי תקופה התקיימו מפגשים של קבוצות סטודנטים יהודיים עם הרבי מלובביץ', לבעצם לשיחה פתוחה, לשאלות ותשובות, מפגשים שאורגנו על ידי ארגוני סטודנטים יהודיים, ונערכו בחדרו של הרבי. הסטודנטים היו מציגים בפני הרבי שאלות שהעסיקו אותם, בעיקר סביב יהדות, אמונה, תורה, מדע, וגם ענייני השעה, והרבי מלובביץ' היה עונה להם. ובאחד המפגשים נציג הסטודנטים שאל אותו, האם יש קיום לארץ ישראל בתור מדינה פוליטית? כוונתי היא לשאול האם בישראל יכולה להיות התאמה בין הדת לפוליטיקה, כן? הסוגיות שמלוות אותנו עד היום על זהותה של מדינת ישראל, דת, מדינה וכל העניינים האלה. וענה לו הרבי מלובביץ' כך, אני אסביר את הדברים בעזרת משל מעניין שאנחנו רואים בעולמנו זה הגשמי. מכונה או כל מערכת שהיא יכולה לפעול בדרגות שונות של יעילות, החל מביצוע משימות קלות ועד לביצוע פעולה בקנה מידה גדול על ידי ניצול מקסימום הכוח שבה. כאשר משתמשים במכונה לביצוע משימה פשוטה, הפעולה נעשית על ידי המכונה, אבל אותה פעולה שהייתה יכולה לעשות בהתאם למלוא כוחה של המכונה לא נעשתה. ולכן כאשר מכינים תוכנית כדי לפעול ולהשפיע בעניין מסוים, משתדלים לעשות זאת באופן כזה שכל העניינים שבתוכנית יפעלו במלוא כוחם. זאת אומרת, לדעת לנצל ביעילות המקסימלית את כל העוצמה והכוח של המכונה. וכך זה גם בענייננו. ארץ ישראל יכולה להיות בשני אופנים. היא יכולה להיות, שימו לב, מדינה של יהודים, והיא יכולה להיות מדינה יהודית. אם תהיה זו מדינה של יהודים בלבד, הרי היא לא תהיה אלא מדינה לבנטינית, כלומר כינוי עוד מדינה במזרח התיכון, כן, באזור שלנו, מדינה נוספת, כשם שסוריה היא מדינה של סורים, לבנון היא מדינה של לבנונים, וכך גם באופן כללי זאת תהיה מדינה שלא שונה ממקסיקו או ארצות הברית. באופן כזה, מדינה של יהודים היא לא מנוצלת במלוא יכולותיה. אבל אם היא תעשה מדינה יהודית, הרי זה עניין מיוחד ויוצא מן הכלל. אלא כדי שזאת תהיה מדינה יהודית המנוצלת במלוא יכולותיה, צריך שאופן הנהגת המדינה יהיה על פי התורה ומסורת ישראל. כן, מה שכל כך מפחידים אותנו ממנו. אגב, היום לא רק שלא מסכימים שתהיה מדינה יהודית ולא מדינה של יהודים, אלא מדינת כל אזרחיה, זה אפילו לא מדינה של יהודים, כולם יכולים לבוא לפה. אבל במדינה יהודית אנחנו ננצל את כל את כל הכוחות שיכולה להיות למדינה יהודית. ומדגיש הרבי מלובביץ', כמובן שזו לא סתירה לכך שהיא תהיה מדינה נורמלית, במרכאות הוא כותב, שיש במשפחות, שכוללות אנשים, נשים וטף, מוסדות, כי גם על פי התורה, ארץ ישראל לא צריכה להיות עניין רוחני ומופשט בלבד, אלא מדינה שיש בה את כל הדברים, כמו במדינות אחרות, ואדרבה, דווקא באופן כזה תהיה ארץ ישראל מדינה יהודית. אם אכן היא תהיה, אז היא תהיה מדינה נורמלית כמו שאר המדינות, אבל גם מדינה ייחודית ששונה משאר המדינות, בכך שהיא ניצבת בדרגה נעלה יותר, עוסקת במטרות נעלות יותר, וגם משפיעה על סביבתה בנושאים האלה. להיות מדינה יהודית ולא רק מדינה של יהודים, ואפשר להעריך הרבה בנושא. אני רוצה, ככה עם הפנים לסיום התוכנית, לערב יום הזיכרון, לסיים בדברים מאוד מרגשים שכותב הרב אליאב טורג'מן, הוא במילואים, והוא נמצא בחודשים האחרונים בעיקר במילואים, משמחת תורה, רב גדסר 551, והשבת חגיגה משפחת טורג'מן ברית מילה לבן, שנולד ממש תוך כדי שהוא נמצא במילואים, והוא כותב כך, יקרא שמו בישראל דוד אורי, נרו יאיר. למה דוד אורי? דוד, כשמו של מורנו ורבינו, אבינו הגדול, הרב דוד טורג'מן שליטה, ראש הישיבה בדימון, הדמות מוכרת שמפריח את השממה הרוחנית, וגם לא רק הרוחנית, בנגב, בדימונה. וגם, על שם דוד מלך ישראל, אשר היה נכון ליבו ובטוח בהשם בדבקות עליונה, ומתוך זה קשור בקשרי המלחמה, ונלחם בגבורה אדירה. דוד המלך מכניס במילות התהילים שלו את כל היושר, העומק, קרבת אלוקים, ובתוך זה במזמור הקרוב אלינו, אשר אמרנו, אני ורעייתי, כותב הרב אליאב טורג'מן, כמעט מדי יום בימי המלחמה, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, ומסביר השפת אמת, אני בוטח, מה זה בזאת? במלחמה, כי אתה השם הבאת אותה, וזה עצמו הוא האור והישועה. אז קראנו לו דוד על שם דוד המלך, אורי, על שם חודש אייר הוא חודש זיו, אני השם רופאיך, חודש התגלות אור הישועה הזרוחה, ומגלה לנו את הקץ המגולה, אור השם מתגלה בנו בגילוי מיוחד, וגם אורי, על שם אורי שני, השם מקום דמו שלנו, שאנחנו מחוברים מאוד לנשמתו, קשר בל ינתק, כותב הרב אליאב טורג'מן, שהיה גם הרב שלו בישיבה, ומי שהיה היום, כלומר אתמול בשבת קודש בברית, בבית הכנסת קוממיות, הקרוי כשמה של תהליך גאולת עם ישראל בארצו, והולך אתכם קוממיות, בשבת קדושים תהיו, וראה את רבי יהושע שני הסנדק, אבא של אורי, שעל שמו קראנו את שמו של הילד שלנו, דוד אורי, ומי שראה את רבי יהושע שני, יחד עם שולמית רעייתו, ומרים אשתו על מנתו של אורי, ובנם רועי המתוק, שבעזרת הנשים, היה יכול בוודאי לראות את אורי, השם יקום דמו, יושב ועולז ושוחק בישיבה של מעלה, יחד עם כל גיבורי הוד, ואיתנו כאן בארצות החיים. אז בתפילה שדוד אורי שלנו יזכה לגדול לשם ולתפארה בישראל, לתורה ולגבורה, לדוד השם אורי ואישי, ממי יירא, השם העוז חיי, ממי יפחד, בקרוב עליי מרעים לאכולת בשרי, צרי ואויבי לי, הם החשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה לא יירא לי בי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. הרב אליאב טורג'מן מספר על השם של התינוק החדש שנולד תוך כדי המלחמה, תוך כדי המילואים, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ונושא בין היתר את שמו הגדול של אחד המיוחדים שבנופלים האלה, אורי שני. עד כאן התוכנית שלנו לבוקר זה, מחר בעזרת השם נשתמע בעוד כ-23 שעות בתוכנית מיוחדת ליום הזיכרון. בוקר טוב.